יש פסקה קטנה, ואחרי זה יש פסקה שאם מסיימת את הפרק, נשתדל, לכיוון שאחר כך יש בין הזמנים, לנסות להספיק את שניהם, היותר גדולה, ואחר כך אתה קודם את הקטנה. פסקה תתוו, פרק ח'. הייאוש שבא בתוך הלב, הוא בעצמו מורה על מרדות פנימית עדינה, הנובעת מתוך הכרה עליונה של מוסר ושל קדושה. כן, ראוי הוא שהייאוש בעצמו יחזק את ליבו של אדם שלא יפחד וישוב מכל חטא בתשובה מלאה, שלווה ואומץ רוח. הביטוי פה שיש פה מרדות הוא לא בדיוק כמו שאנחנו רגילים אליו, הרב ציוד למטה מציין מתוך רש"י בברכות שהמילה מרדות פה שבן אדם מרגיש שהוא בגדר מורד ובעצם הוא מרגיש ככה שהוא צריך לתקן את המוסר שלו והוא קצת בהכנעה. אומר הרב, לפעמים בן אדם פתאום מרגיש עייף מהחיים, מיואש, אין לו חשק, החיים שלו לא סוחב. אתה מתבייש להיכנס לשבת? או שאתה עייף, אתה יודע, יש כאלה עייפים, פחדים להירדם בישיבה, אז...
לא,
אני עושה
את מה שהרב חזר, חשק החיים
הרב פה. חשק החיים הוא עייף לך קצת. עכשיו בין הזמנים... תעשה קצת טיולים, עניינים, תריח את ריח הפריחה, תפרח מחדש. כתוב שמצא זה נעמה דעשות, הלחם שמרפא. נותן חירות חדשה בלב. מה מביא בן אדם להיות עייף מהחיים? שקצת הוא לא מוצא את טעם בחיים, אבל בעיקר שהוא מרגיש שהוא לא מרוצה ממה שהוא עושה בחיים. אני לא מממש את עצמי, אני לא עושה מה שצריך. זה נקרא שהוא מבין שהצורה שהוא חי את החיים שלו היא כנראה לא צורה מספיק נכונה ומוסרית, ולכן הוא מרגיש ככה שהוא סוג של עייפות, אין לי כוח, אני לא עושה מה שצריך. אבל אומר הרב, זה שבן אדם מרגיש את הייאוש זה סימן בריא, זה סימן שהמצפון שלו חי וערני, והמצפון הערני הוא בעצם מכניס לו את הייאוש, כאילו מסביר לו שצריך להיות משהו יותר עמוק ויותר טוב, ואתה לא נמצא שם. זה גוף, אומר הרב, סוג של כוח שאפשר לנצל אותו בתור כוח דחיפה. כאילו בן אדם אומר, אני, למה לא טוב לי? בגלל שאני צריך להיות יותר, זה מה שעושה לי את הלא טוב. הידיעה שלי שהסולם הערכים שאני צריך להיות מצוי בתוכו, ואני לא מממש אותו, הוא לא עובד. וזה בעצם אומר לי שאני עייף מזה שאני לא מתקן את הדברים. זה גוף ויש לו כוח תיקון. כבר תגידו ייאוש בגלל שהוא לא רואה בשביל מה חיים. זה חלק מהעניין. בן אדם שהוא ממולא במוסר, בן אדם שהוא ממולא בקרבת אלוקים, יש לו גם סוג של אידיאליזם מתחדש. יש לו חשק אידיאלי לתקן, לעשות, להניע, לרצות קדימה. אלוקות זה דבר שמתחדש כל הזמן, ואנחנו שקולטים לנו את הדברים האלה, זה ממש מרענן אותנו. ייעוד זה שאתה לא מקשיב, אתה עסוק בעצמך קצת. אומר הרב שהייאוש שבא בתוך הלב, הוא בעצמו מורה על מרדות, כאילו על מוסר, על הכנעה, על זה שאתה מבין שאתה לא בסדר. על מרדות פנימית עדינה, ולכן כיוון שאתה מרגיש שאתה לא נמצא במקום שאתה צריך, זה גופו קצת מוריד לך מחשק הזה, אז אתה אומר אני עייף. הנובעת מתוך הכרה העליונה של מוסר ושל קדושה, כלומר, כיוון שהוא מבין שהוא צריך להיות יותר מצוי בתוך המוסר והקדושה והוא לא שם, זה גוף או יוצר לו איזה מין ייאוש. הקרב כתב שזה ייאוש של עדינות כזה, לא יותר מדי. על כן הוא אומר, אוי, שזה גוף או יגיד לך, שמע, סימן שאתה לא במקום שאתה צריך, ולכן אתה צריך להתחזק וללכת מחיל אל חיל, לסדר את הדברים. על כן ראוי הוא שהיוש בעצמו יחזק את ליבו של האדם. היוש הכוונה הצורך לצאת מהיוש, והמוסר וההכנעה הם יחזקו אותו, שהוא כדי לצאת מהיוש, לרנן את החיים שלו, הוא צריך באמת להתחדש מחדש ולקבל מרץ חדש של חיים וכולי. שלא יפחד וישוב מכל חטא בתשובה מלאה, שלווה ואומץ רוח. בביטויים מעניינים, שלווה לא צריכים לעשות ככה כל מיני דברים מופרעים או פראיים בשעה שאתה עושה תשובה, יש כאלה שעושים ככה הרבה צעקות חיצוניות בתשובה שלהם, הרבה דברים מבחוץ ופחות מפנים. פה אומר הרב לא, זה שלווה, זה באמת משהו פנימי עמוק שצריכים באמת לבנות אותו ולעשות אותו ולהוציא את פרטי מהעלם אל הגילוי ככה את הדברים בצורה כזו שאתה מרגיש שאתה צריך לרענן את החיים, שיהיה לך חשק חיים, שיהיה לך דברים של לרצות ללכת קדימה. בייחוד לאור זה שאתה מבין שאתה לא מספיק נמצא במקום שצריך. וזה בעצם גורם לך להתייאש, שאתה מרגיש שאתה קשה לך להיות אתה והבן אדם הטוב שהיית רוצה. וזה קצת מייאש. זה גם דברים שמוצאים הרבה בישיבה ככה. באים בתחילת הזמן, מסתכלים על ארונות הספרים. אתה רוצה את כל הבבלי, את כל הירושלמי, שולחן ארוך לבלוע. אתה בא, מתחיל ללמוד, סדר שלם ישבת, במקום 17 דפים עשית 7 שורות. וואי, מתי יגמר השס? אז דווקא הידיעה שאתה רוצה את הדבר הגדול, הוא בעצם מכניס בך איזה סוג של... אז מה הפתרון? לזרוק את השץ, חס וחלילה. פתרון הוא, תתאמץ, תעשה וזה, או שתתן לך עצות איך לעשות בצורה כזאת, שיהיה לך גם, גם להפיע, גם עצות. צריכים באמת לסדר את הדברים ככה במאוזן, להציג מטרות הגיוניות. זה לאט לאט לומדים בישיבות. התחלה אתה בא עם החשק שלך, מה לא מעבר למה שאפשר. עד שאתה לומד את היכולות שלך ואת היכולות שבכלל אפשר, ואז מסדרים סדר מדוד וזהו. כתוב ש... צריכים באמת כל הזמן לעשות קדימה, אבל לא צריכים לגמור את הכל. כל יום לומדים קצת וכל יום מוסיפים. העיקר הוא באמת להוסיף כל הזמן ולהיות קשור בקשר של תורה ולהיות לחיות חיים שמתוך הדרכה של תורה. ולאט לאט גם קונים את הכמויות ואת את האספק ואת הדברים האלה. בייחוד אם יודעים לשלב נכון בין לימוד בעיון ללימוד בבקיאות, לגרוס כמר, להספיק גם דברים. בישיבות באמת כדאי באמת ש... ללימודי אחרי הצהריים או בערב לעשות ככה קצת יותר פחות בעיון ויותר להספיק ואחר כך לעשות חזרות הזה. החזרה זה ברכה מאוד יפה שהיא ככה קונה את הדברים. אז כתוב באבות, שאל תגיד שאתה רוצה את הכל ביד אחד, אלא כל פעם לאט לאט אנחנו בונים את הדברים. זה מייצר ככה בנייה מתוך סוג של יוש. כלומר, אתה רואה שצריכים הרבה ואתה לא, תתחזק דווקא בדברים האלה שיוצאים מן הכוח אל הפועל את היותר מתוך הפחות. נראה גם את הפסקה האחרונה, אולי נראה גם את הקצת ונגמור את הפרק לפני בין הזמנים. פה הרב מדבר על דבר מאוד מעניין. נקרא את זה קודם, אחר כך ניכנס יותר לפרטים. כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד, אל ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב העוונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר, שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשכת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו. ולפעמים שאינו מרגיש, אינו מרגישם כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדק את נפשו כולו אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה, וליבו דואג בקרבו. חרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אבל דווקא אז ישים אל ליבו שראייה זו והדאגה הבאה היא באה, הנה הן הסימנים היותר טובים המבשרים לתשועת עולמים בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה בשם אלוקיו. הלך מאוד מעניין. בן אדם חי כל הזמן, החיים שלו דוחפים אותו, הרב קורא לזה סף הטבע הגס, כאילו אתה רעב, אתה עייף, אתה בעל טייבס, אתה דוחף קדימה כל הזמן, לא מרגיש עם עצמך שום דבר. ואתה שלם עם עצמך, בן אדם קרוב אצל עצמו, אין בן אדם שיבוא יגיד אני איש רע. סתם בן אדם ברחוב. הוא יודע שהוא לא הצדיק הכי גדול, אבל הוא בסדר. מה שצריך עושה, אני זוכר, היינו ילדים. אז אנחנו גרנו בשכונות מעורבות, דתיים וחילונים ביחד בשכונה. אז הלכתי פעם עם אחד מהחבר'ה. היינו ילדים, אני יודע, וזה גיל, ספר יסודי. אז הוא אומר לי שהוא לא מאמין באלוהים, רק הוא לא בטוח. ולכן הוא ממשיך להיות חילוני, ילד קטן. אז אמרתי, למה אתה מספר לי את זה? אז הוא אומר לי שאם יבוא אלוהים יגיד לי למה לא היית דתי, אני אגיד לו, לא הייתי בטוח. אבל גם לא אמרתי שלא, אז אני אמרתי, לא אמרתי שלא, וזהו צדיק, הוא כבר בסדר, מה הבעיות? לא אמרתי שאין אלוהים. אם הוא לא אמר שאין אלוהים בזה, הוא מיצה את הצדקת שלו, כלומר, הוא בסדר, מה? מה הוא צריך יותר מזה? אמרתי לו, זה לא ככה, אם אתה, אם יש אלוהים, אז יש תורה, ויש מצוות, ויש שבת, ויש זה. הוא אמר, מה, אתה רוצה שאני ידעתי? אמרתי, לא רוצה, אבל אני אומר לך, מה זה אתה אומר, אבל לא אמרתי שלא. יש סוג של בן אדם שלא אמרתי שלא בחיים שלו, הוא כאילו הייתי אתמול משפחה לידי, משפחה ככה מוצא, קור לי, ההורים כבר די בוגרים, צרמו ספר תורה לכבוד ההורים שלהם שנפטרו. והצאצאים, נכדים, לא כולם ככה שמרי תורה ומצוות, אבל זה כן, דרך הספרדים יש מסורת וזה, אבל לא בדיוק שם לפנים. ראשי הספר תורה, וואלה, באיזה מסירות, באיזה דבקות, רקדו עם הספר, הגביאו אותו ספר תורה ספרדי, זה כבד כזה, יכול לשחקים איתו, עודים ויורדים וכו' וכו'. אמרתי, תראה איך יהודים קשורים מכל העסק הזה. עכשיו, בן אדם הזה, אני בטוח שתשאל אותו, יגיד, אני 100% בסדר, אני זה, אולי אני לא מעשן בשבת, לא בטוח. אבל הוא בטוח שהוא כולו מלא בתורה ועירה בעצם זה שתראה איך הוא רוקד יפה עם הספר, וזה נכון שזה דבר מאוד יפה. אבל אם יום אחד הבן אדם הזה יחליט ששמע, צריכים לחזור בתשובה אמיתית, להסיק למשחקים שלי, אופה, תראה מה קורה לו, אומר הרב, קורה דבר מאוד מעניין. כשעולה על ליבו של בן אדם לשוב בתשובה שלמה, לתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו מחשבה לבד, אז אף על פי שלפני כן הוא חשב אולי שהוא מספיק שלם, פתאום מתגלה לו שהוא לא כזה שלם. כשהוא נחשף למה הוא צריך להיות ואיפה הוא צריך להגיע, והוא מבין שבתוך החיים שלו, איך שהוא חי אותם עד היום, הוא רחוק מזה, פתאום הוא נבהל מה הוא צריך לעשות. אז יכול להיות שזה יחליש אותו, יפיל לו את החשק. כן אומר הרב, כשעולה על ליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה, החיים זה לא רק הכנסות ספר תורה וכל אחר כך תלך לשחק את כל המשחקים שלך, אלא החיים זה באמת שאתה קצת תלך לתפילות, תשמור שבת, תעשה יותר, כל אחד לפי דינו. על יפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב ההבנות שנעשו את לו יותר מורגשים, פתאום הוא מבין שהוא כל כך רחוק, כל כך הרבה דברים הוא צריך לתקן. הדברים לא מורגשים, וואי, זה כאילו המון צריכים לעשות, המון צריכים להניע, המון צריכים לשנות. לפני כן הוא לא שם לב. אומר הרב, זה כך קורה, כך הדבר, כך הוא כתב הדבר. לפני כן, כוחות החומר, כוחות הגוף, כוחות החיים, הם היו השולטים לך בחיים. וכיוון שאתה עם עצמך בן אדם ישר, אתה לא גונב ולא שודד, ולא מכה ולא אונס, אתה בן אדם נורמטיבי, אתה בסדר גמור, מה הבעיה? אתה בא לסבא, שם כיפה לראש, עושה קידוש, שותה מהיין, אתה כאילו גם מכבד את הערכים של המוסר, הכל טוב ויפה, אבל אני אומר לך את התכלית שאני פתאום רוצה, פתאום אתה רואה, וואי, כמה צריכים לעשות, ככה זה וזה, יש עוד דברים ככה, לא ידעתי בכלל. אומר הרב, אל יפול בליבו ממה שהוא נחרד לפני רוב הבנות שנעשו אותו יותר מורגשים, פתאום מרגיש את הבנות. הוא אומר, כי כך הוא טבע הדבר, וזה מה שקורה. שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע, זה ביטוי מעניין. הטבע זועף, שולח את הבן אדם לעשות דברים, אני לא יודע מה מתכוון פה זעף הטבע, אולי הכוונה שולח אותו לעבוד ולכל הצרכים של החיים, ואין לו זמן להשיג את עצמו בדברים רעיוניים פנימיים. מפני זעף הטבע הגס, וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, כלומר עד עכשיו היה לו הרבה מידות באמת שהן לא בדיוק מתוקנות. הנטייה להתנצחות, הנטייה לוויכוח, שאני לא פרייר ואף אחד לעבוד עליי, ואם מישהו דפק אותי אני אחזיר לו באבי אבי ואני אתנקם בו ואני אעשה בו. אתה שומע את הדיבורים האלה של... אני... אנשים אומרים את זה בתור... כאילו מידה טובה שאנחנו שומעים את זה, אנשים שקצת גדלו על קצת תורה ויראת שמיים, קצת מוסר, זה נראה להם כזה, זהו. אני נוקם ונותר, אם מישהו דפק אותי, אני אדפוק אותו באבי אבי, ואני אחכה לו, ואני אשים לו את זה בגדולה. אתה חושב, וואי, זה מה ש... זה סוג של... ובן אדם ככה חי את החיים, החיים זה מאבק. אולי הזר המתכוון צבע הטבע גס, כאילו, המולה של המסחר והתעשייה, החיים ככה צריכים לחום בתוך חיים בשביל להחזיק מעמד. אז בן אדם נענתו מתוך החיים האלה, המידות שלו נעשות מידות לוחמניות. הוא חושב שבזה הוא שומר על עצמו, שומר על המשפחה שלו, שומר על דברים, אבל בסך הכל יש פה כל מיני דברים, צריכים ללמוד ככה להתחשב, צריכים עוד לוותר. אנחנו, הגישה שלנו לחיים מתוך תורה היא לגמרי אחרת, תעמות העמידה המוסריות, הן משנות לנו, צובות לנו את האופק, אנחנו בכלל לא בכיוון כזה. מי שעושה לך לא טוב, אתה בסדר, זה קשה לך, כואב לך, אבל אתה לא חושב עכשיו, אני במקום בן תורה, אני אראה תורה, מתי אני אצליח להתגבר על עצמי ולוותר לו ולסלח לו אם אפשר. אם צריך להחזיר את הכסף, אתה עושה את המלחמה המשפטית, אתה אומר, אבל... הערכים הם לגמרי אחרים, אתה חושב איך לעזור לעולם ולא איך לברוח מהם. ויכול להיות שגם אנשים כאלה, אם אתה תשאל אותו, תעזור לי רגע, יש לי פנצ'ה באוטו, את כל הלב, הוא ייתן לך, יסדר לך, יחליף לך את הצמיג, הכל בסדר, אבל בכל אופן, בן אדם לא יודע עד כמה הוא שקוע בתוך, איך הרב קורא לזה, הטבע הגז וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, כאילו החומר הוא, כל מאבק החיים הוא, הוא יוצר איזה מין מידות שהן לא טובות. ולא מרגיש כל כך בחטאיו. לפעמים שאינו מרגיש שם כלום, כי הוא צדיק בעיניו. הוא אומר, אני בסדר גמור, אני בן אדם נורמטיבי, אני לא, איך היינו אומרים בתור ילדים, לא אוכל חצץ ולא שותה נפט, אני חי בסדר, אני לא... 100%. אז הוא מרגיש כאילו שהוא בסדר כל הזמן בהתנהלות שלו, והוא בן אדם טוב, עוזר שצריך. אבל לבית הכנסת יום כיפור, אני יודע מה, כל אחד לפי הדברים שלו. או אני יודע, כל אחד לפי עניינים שלו, מה שהוא עושה. בכל אופן...
אבל מה, הרב בפסקה מנסה להגיד שכל, כאילו, מאיפה אני חום פה? אז מה, נכון, תמיד אני עיוור, עכשיו אני רואה את האמת.
אז אל תיבאל. כשאתה רצית לעשות תשובה חשב, אני בן אדם טוב, פתאום אתה אומר, וואי, אני בן אדם לא כל כך טוב. זה מפחיד. אומר הרב, תדע לך שזה הדרך. בגלל שאתה רוצה להיות טוב, פתאום הנשמה שלך היא נדלקת, והיא מראה לך איך אתה לא מספיק טוב. כאילו, עושה לך איזה מין הערה, פרוז'קציה כזאת. נראה אותך, אומרת לך, שמע, לכן אומר הדבר הזה הוא התעוררות פנימית עמוקה. של הנשמה שהיא מראה כמה הנפש, נפש היא כוח החיים המעשי, הוא רחוק מהדברים שהוא צריך להיות, שעד עכשיו היית בשכחה כזאת. לפעמים הוא לא מרגיש כלום, שהוא צדיק בינם. אז איך באמת קרתה התופעה הזאת שפתאום הוא רואה את כל הדברים שלו, ולמה לא ייפול בעיניו? הוא אומר הרב, זה גוף המראה שאתה בעצם כבר בדרך הטובה. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, כיוון שפתאום מעורר את המוסר שלו, מיד נגלה אור הנשמה. הנשמה יש לה את המוסר הפנימי העמוק שלה. הנשמה זה כאילו כוח החיים היותר פנימי, היותר עמוק. המצפון היותר נחבא, היותר פנימי. ועל ידי הערה של הנשמה נבדקת, על ידי האור נבדקת, על ידי האור נבדקת היא נפשו כולו, אצלו נפש זה כאילו הרגל העשייה היומיומי שלו, החיים שלו כמו שהם זורמים. הנשמה פתאום היא המעבדה שעל ידה בודקים את הנפש. ומתוך הנשמה רואים כמה אני רחוק בנפש שלי מעשייה טובה. לכן אומר הרב, זה שאתה מרגיש פתאום שיש לך הרבה חטאים, זה גופו נקודה טובה. זה נקרא שהנשמה שלך נדלקה. לפני כן הנשמה הייתה קבועה בתוך המעשיות של הגסות של החיים, והיא לא שידרה לך לראות כמה אתה לא טוב. עכשיו פתאום אתה רואה שיש לך הרבה חטאים, תדע לך שזה גופו סימן שאתה טוב. שפתאום נדלקה הנשמה להעיר את הנפש, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולו אצלו, וראו את כל פתמיה, כלומר ראו את כל הכתמים של החיים, כמה הוא לא היה מספיק טוב וישר עם אנשים, כמה הוא עשה כל מיני סחיבות קטנות כאלה שחשב שהם ככה, כמה הוא לא היה ישר בעבודה, כמה הוא לא ישר בהתנהלות, כמה הוא פגע באנשים, כמה הוא לא, עם דברים דתיים ממש, כמה הוא לא שמר, אני יודע מה, על כשרות, טהרת משפחה, שבת, חגים וכו' וכו'. פתאום הוא מרגיש את כמה הוא רחוק. יש אנשים ככה שהדברים שהם יודעים הם מאוד... קודם השיעור הקונה בסוף השיעור, דיברו משהו, חברים על מילואים. אני זוכר במילואים אנשים יחזיקו מעצמם שהם יהודים קדושים את זה שהוא לא מאשם בשבת. זה שהוא כל הזמן ברדיו ושותה מהחבר את הכוס קפה שהוא בישל בשבת בבוקר ו... אמרתי להם, אתה לא משל, מה אתה מדליק? הוא עשה קפה עכשיו בשבת. הוא אומר לי, שבת בבוקר בלי קפה, איזה שבת? שסבתא שלי גם כן יש קפה בשבת. אמר לי, סבתא שלך, המים של החמים מאתמול, לא מעכשיו. והוא לא... הוא רחוק מלהרגיש את הדבר הזה, הוא לא עשה מה. אם היו, הוא היה מדליק, אני לא מדליק בשבת. יש כאלה שלא מדליקים סיגריה, אבל ברכב הם נוסעים. יש מדרגת, לא יודע איך, איך מערכת הערכים עובדת. הוא לא מדליק אש. אז זה מתוך באמת חוסר ידיעה. ועכשיו פתאום אתה מתחיל להחליט להיות טוב ומוסרי, אז באמת הדברים הטובים, המתכון הפנים פתאום נדלק, אז אתה פתאום רואה את כל הדברים. כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נקלה אור הנשמה, הנשמה פתאום מתעוררת, הנשמה מתעוררת, היא פתאום מתחילה להשפיע על החיים החיצוניים, על החיים הנפשיים. הנפשיות זה כאילו החיים החיצוניים, התודעה החיצונית. ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולו אצלו, ורואה את כל פתמיה של הנפש, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה. על שלמות, על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו, פתאום הוא מתברר לו, מתחבר לנגד עיניו, כמה באמת הרגלי החיים שלו, שעד עכשיו שהוא חשב שהוא באמת בן אדם צדיק ובסדר, הוא היה רחוק מצדקות, וכמה הוא רחוק, כמה הוא צריך לתקן, כמה הוא צריך להניע, כמה הוא צריך לעשות, כמה מרחק יש לו. אומר הרב, זה נכון, אבל אל תיבהל מזה. זה גופו שפתאום אתה מרגיש את הדבר הזה, זה סימן שהמצפון הפנימי התחיל לעבוד, ושמצפון האמיתי התחיל לעבוד, זה העיקר של החיים. הוא עכשיו יסכום אותך לאט לאט, ועכשיו לאט לאט תסגור את הפער בין מה שהנשמה משדרת לך לבין מה שבנפש. אבל דווקא אז ישים לליבו, שראייה זו, זה שהוא מצליח עכשיו לראות מחדש כמה הוא רחוק, והדאגה והאימה הם סימנים היותר טובים שמבשרים לו על ישועת עולמים. כלומר, זה גוף המראה לו שיש בעומק הנשמה שלו את השאיפה להשלמות הגדולה והשלמה לטוב, והיא דווקא מראה לו כמה צריך לתקן, כמה צריך לעשות. מתוך כך הוא באמת יתקן ויעשה טוב, לאט לאט. זה צריך לראות, לבנות את הדברים, אבל לא יבעל מעצם זה שאומר, בגלל שאני רציתי להיות בתשובה, פתאום אני רואה את הדברים האלה. לא, זה הפוך. הדברים האלה הם נראים, בגלל שאתה פתאום עלית לאיזו מדרגה פנימית יותר עמוקה, והמדרגה הפנימית עמוקה, היא מבהירה לך, מבהירה לך את הדברים האלה. אבל דווקא אז ישים על ליבו שראייה זו בדאגה הבאה עימה, הנה הן הסימנים היותר טובים שמבשרים לו באמת את ההסתכלות הפנימית והתיקון של הנשמה, ודרך זה באמת הוא ידע מה לתקן בנפש. מבשרים לו ישועת עולמי בתיקון הנפש, הוא התחזק מאוד בזה בשם אלוקיו, כלומר כל אחד לפי מידתו, לפי ענייניו. אנחנו דיברנו דוגמאות של אנשים שרחוקים לגמרי, אבל כל אחד לפי משהו, כמה שהוא צריך יותר להשתדל, כמה צריך יותר ללמוד, כמה צריך יותר זהו. בצורה כזאת שבאמת, ככל שאתה מתחיל לשוב, אתה פתאום מרגיש יותר את הצורך לשוב עוד יותר ולראות את הדברים. וזה גוף או סימן שיש התעוררות פנימית בריאה וטובה שהיא תכוון אותך לדברים טובים. חג שמח וכשר.
תודה רבה, תודה רבה.